היי, אני קרן סוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכנוסה.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race CNN projects.
באוקטובר 2017, כמעט שנה אחרי שדונלד טראמפ הפתיע ונבחר לנשיאות ארצות הברית, פרסמו שני חוקרי תקשורת מחקר מדהים שגלש מיד לעיתונות העולמית. שני החוקרים, דניאל קרייס מאוניברסיטת צפון קרוליינה ושנון מגרגור מאוניברסיטת יוטה, גילו במקרה שפייסבוק מתאמצת מאוד לסייע למתמודדים בבחירות להשתמש בפלטפורמה שלה. ומשם תתגלגל למחקר מרתק. הם ראיינו את העובדים הבכירים בפייסבוק ובטוויטר שהיו אחראים ליחסים האדוקים האלה, ומהצד השני את מנהלי הקמפיין והדיגיטל של המתמודדים. כך הם גילו שעובדים של חברות הטכנולוגיה האלה, שמקבלים ממנה משכורת ודואגים לאינטרסים שלה, ישבו בתקופת הקמפיין במשרדים של המתמודדים ועזרו להם באופן אקטיבי לעצב את הקמפיין ואת המסרים שלו. הגילוי הזה שמט לסתות בארצות הברית וברחבי העולם. זו הייתה עוד דוגמה שהמחישה שפייסבוק וטוויטר הן לא סתם פלטפורמות שכל אחד עושה בהן מה שהוא רוצה, אלא שחקניות פוליטיות לכל דבר. גם מבחינת קרין נהון זה היה ממצא חשוב, עוד סיבה להיות מודאגת מהחיבור בין טכנולוגיה לפוליטיקה.
אני קרין נהון, אני פרופסורית חברה בבית הספר לתקשורת ובית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה, ואני עדיין פרופסור חבר נלווה, באוניברסיטת וושינגטון, בבית הספר למידע, שמשם בעצם רוב, נקרא לזה, ההשכלה האקדמית והמקצוע האקדמי שלי התקדמו. וחוץ מזה, זה צד המחקרי שלי, וחוץ מזה אני פעילה ציבורית הרבה שנים, אני נשיאת איגוד האינטרנט, אני ממקימים של התנועה לזכויות דיגיטליות, אני בבורד של ויקימדיה, הייתי בבורד של הסדנה לידע ציבורי, בעצם כל הנושאים שקשורים לשקיפות, טכנולוגיה וחברה, זה נושאים שאני מתעסקת בהם הרבה שנים.
בהשכלה שלך יש גם תואר במדעי המחשב.
נכון, בעצם ההשכלה שלי מאוד אינטרדיסציפלינרית, וזה מה שמאפשר לי בעצם לעשות הרבה מהעבודות שאני עושה, זה מדעי המחשב מצד אחד זה החלק הטכנולוגי, מצד שני זה החלק החברתי, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ניהול מערכות מידע ומדעי המידע כמובן.
קרין נהון הייתה מהראשונים שהצביעו על כך שההבטחה שהטכנולוגיה רק תגביר את הדמוקרטיה היא לא בדיוק מה שקרה בפועל, ושבעצם הטכנולוגיה בעצמה היא מאוד פוליטית.
מצד אחד, אנשי פייסבוק יגידו, אנחנו רצינו שהפוליטיקאים ישתמשו יותר טוב בטכנולוגיות שלנו. אבל אז קורה משהו מאוד מעניין, כי לא כל פוליטיקאי זוכה, נקרא לזה, לליווי הצמוד כל כך, שכמובן גם מאפשר שימוש יותר טוב בפלטפורמה וניצול של הפלטפורמה, כשהצד השני זה אנחנו, הציבור, שאנחנו, השאלה גם מה אנחנו חווים. אנחנו יודעים גם שקבוצות כוח שונות, כמו למשל הרוסים, השתמשו בפלטפורמות, בעיקר של יוטיוב ופייסבוק וגם טוויטר, על מנת להפיץ המון דיסאינפורמציה, המון מה שנקרא חדשות כזב, פייק ניוז, בוא נהיה כנים, הענקיות הטכנולוגיה לא רק שלא אמרו לא בזמן אמת, אחר כך זה שהם הופיעו בשימועים בקונגרס ונלחצו עם הגב אל הקיר ואמרו אנחנו נלחמים, זה סיפור אחד, אבל בזמן אמת זה היה נעים נוח, הטראפיק גדל, ומי כמונו יודע שככל שהמידע הוא יותר דיסאינפורמטיבי, הוא מתפשט מהר יותר, רחוק יותר ולקהלים יותר מגוונים, הם לא עצרו את זה אז. אז זה מבחינתי בעיה, זה אומר שהם שחקן פוליטי לכל דבר, זה אומר שהם מעדיפים סוג מסוים של מידע על פני סוג אחר, הם מתעדפים שחקנים מסוימים על פני שחקנים אחרים, אגב, הם גם שחקן פוליטי בעובדה שהם מודרטורים, הם קובעים לנו את כללי המשחק, מה נגיד, איך נאמר, מתי נאמר, מה מותר, האם עירום מותר או לא, איזה סוג של אנטישמיות מותרת, בישראל כן, בארצות הברית לא, מה זה hate speech, ביטויי שנאה, מתי משהו נחשב אלים שהם יורידו אותו, מתי הם לא יורידו אותו, אז אנחנו, הם שחקן פוליטי לכל דבר, בואו לא נתמם בעניין הזה.
עכשיו אנחנו לפני בחירות פה, ויש לנו פה שחקן פוליטי מאפשר המון דברים, ואין לנו בעצם, לפי מה שאת אומרת, שום ביקורת עליו.
אז זאת אחת הבעיות שלי. פייסבוק בעיקר, גם ביוטיוב חלק מהתכנים זורמים שם, אבל פייסבוק היא השחקן בעצם העיקרי בעניין הזה. היא עושה כמה פעולות בזמן האחרון כדי לנסות למגר את החדשות הכזב. למשל, הם הודיעו שבשישה חודשים האחרונים הם מחקו 1.5 מיליארד חשבונות, שזה סכום, זה מספר מאוד גדול, 1.5 מיליארד חשבונות מזויפים, כשאנחנו נזכור שיש להם בסביבות ה-2.3 מיליארד משתמשים. אבל אז אני שואלת את עצמי שאלות יותר מורכבות, כאילו מי הם 1.5 מיליארד? מי העלה אותם? מה, איך הם נוצרו? תנו לנו קצת מידע על, כדי שאנחנו הציבור נוכל לזהות יותר, או כדי שיהיה איזשהו סוג של בקרה ציבורית. הם עמומים לחלוטין, זו קופסה שחורה שאנחנו לא יודעים עליה כלום. יותר מזה, גם יש אפליה בתוך פייסבוק עצמה, בין ארצות הברית לשאר העולם, בין אנגליה לשאר העולם. למשל, בארצות הברית ואנגליה, הם הרימו מסדי נתונים של פרסומות פוליטיים, והם גם במקרה של ארצות הברית, הם מקשים גם על התהליך של רכישת פרסומות פוליטיים, על ידי שחקנים של מפלגות ופוליטיקאים. אצלנו זה לא קיים. אז באמת הם אומרים שהם עוד לא מוכנים לכל החסמים הרגולטוריים במדינות אחרות, אבל הבטם ליין, המילה, השורה התחתונה זה, שהממות הגדולה הזאת, המתווך הזה שנקרא פייסבוק באמצע, שהוא בעצם הקרקע שמזינה המון את המידע שאנחנו נחשפים לו, והמידע הזה לפעמים הוא טוב, הוא לא רק רע. אנחנו לא יודעים עליו כלום, אנחנו לא יכולים לחדור עליו, והוא גם הרגולטור, הוא גם המחוקק, הוא גם האוכף, הוא עושה הכל בתוך העולם הזה שנקרא פייסבוק. ואגב, להזכיר לכם שפייסבוק גם קנתה את וואטסאפ ואת אינסטגרם, אז זה לא רק פייסבוק.
אז קמפיין הבחירות בעצם כבר התחיל. ממה את חוששת? מה אנחנו הולכים לראות?
הבעיה היא שהיום בעידן המידע או הפוסט מידע, גם כשאתה יודע שמידע הוא כוזב, זה לא כל כך משנה. כלומר, אתה עדיין תשתמש בו לטיעונים שלך, אם הוא מתאים לטיעונים שלך. ראינו מספרים מאוד מעניינים בארצות הברית, היה פאקט שקר שבדק את השיח של דונלד טראמפ, והוא גילה שדונלד טראמפ משקר, או לא דובר אמת בכל אופן, כבערך 78-85%, תלוי באיזה יום מצאת אותו. ואז גילו שזה לא כל כך מזיז לבוחר האמריקאי. אז מצד אחד, החדשות הטובות זה שמדינת ישראל, בגלל המבנה של הרשתות שלה, אנחנו יחסית חסינים בהיבט שאנחנו יכולים לדעת מהו מידע מזויף או לא, לא תמיד, בדרך כלל, אבל מצד שני, זה לא כל כך ישנה את העובדה שעושים מניפולציה במידע הזה, ששחקנים בעצם חברתיים ופוליטיים משתמשים בזה לצרכיהם.
והווירליות מאפשרת לזה גם לעוף מאוד מהר.
נכון, כי עוד מה, ויראליות היא הרבה יותר מהירה כשמדובר על חדשות כזב, ואז היא מגיעה להרבה יותר אנשים. עכשיו, נניח, סתם, בוא ניקח את הדוגמה הזאת של אשתו של גנץ, שהיא...
פעילת שמאל קיצונית.
פעילת שמאל קיצונית בוואץ' הוא אשמה, והודהדה על ידי פוליטיקאי, אני לא אזכיר שמות, וגם זה הופיע ברשתות החברתיות. עכשיו, היום יודעים שזה פייק ניוז, זה דווקא קל להזים, כי זה ממש חדשות כזב, אבל זה כבר התפרץ לכל הקהלים הנכונים שרוצים לקבל את המידע הזה, אז גם אם היום אתה אומר, אוקיי, זה לא נכון, זה פייק ניוז, אותם קהלים יגידו, כן, אבל היא עדיין שמאלנית. זה עדיין מסביר לנו מה זה המפלגה של גנץ. אז זה בדיוק הבעייתיות של רק זיהוי. הפתרון הוא לא רק זיהוי המידע שהוא כוזב. זה רק התחלת הדרך.
תגידי, כשאת רואה דוגמאות כאלה, כשאת רואה את הכל קורה בזמן אמת כרגע, אז את מתלהבת כחוקרת, ואת אומרת, וואו, יש פה חומר לעבוד איתו.
אני אוחזת בשיער שלי, יש לי טלטלים, אי אפשר לראות את זה בפודקאסט, אבל אני אוחזת בטלטלים שלי בתסכול, ואני אומרת, למה אני לא יכולה להגיב בזמן אמת?
נאון הייתה חברה בוועדת בייניש, בראשות נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, דורית בייניש. הוועדה הזאת בחנה את חוק דרכי תעמולה, שהוא מ-1959, וניסתה להתאים אותו להיום, כולל לסוגי המדיה החדשים שצמחו מאז. אבל ההמלצות של הוועדה הוגשו לנשיא המדינה בנובמבר 2017, לפני יותר משנה, ובכל זאת יש סיכוי רציני שהם יתייבשו על המדפים בבית הנשיא ובכנסת, ולא ייכנסו לתוקף במערכת הבחירות הנוכחית. כך שבמידה רבה, הבחירות הנוכחיות מופקרות לכל הסכנות המוכרות, של חוות בוטים, פייק ניוז, הפצת שטויות דרך משתמשים פיקטיביים, ומה לא.
אני חושבת שהייתי רוצה לראות קודם כל מערכת מוכנה יותר. כשאני מדברת על מערכת, זה מערכת חברתית, מדינית, כלומר של מדינת ישראל, שהיא מוכנה לאתגר הזה. והיום אנחנו לא מוכנים לאתגר הזה. חוק הבחירות דרכי תעמולה הוא משנת 59, הוא מגוחך, הוא ארכאי, הוא לא רלוונטי בכלל למה שקורה היום.
יש שם משהו עם לפידים?
אכן כן, אסור לשאת לפידים ולזרוק אור לפי חוק הבחירות דרכי תעמולה. מתי פעם אחרונה ראית אנשים נוסעים לפידים כחלק מתעמולה? זה מזכיר לי נשכחות של הקונקוס קלן וה... נכון. כיום רוב הפעולה של יושב ראש ועדת הבחירות היא בדיעבד. זאת אומרת, אתה עותר לוועדת הבחירות ויושב ראש ועדת הבחירות מוציא איזושהי הודעה. אבל בפועל אנחנו לא רוצים את המצב הזה. כלומר, רוב הפייק ניוז, רוב ההסתה לאלימות, רוב ההסתה לגזענות מתרחשת בזמן אמת. כשמישהו צריך לתת עליהם את הדעת, מישהו צריך להגיד, רגע, משהו קורה פה במידע הזה, אנחנו צריכים להתערב כרגע ולא לחכות שכבר המידע יגיע לכל מדינת ישראל ואז יעצרו אותו. מה שוועדת בייניש עשתה, אחד הדברים היפים שוועדת בייניש עשתה, זה היא בעצם ביקשה להיות שקופים יותר. היא ביקשה שהח"כים והמפלגות יהיו שקופים יותר. זאת אומרת שאם אתה כפוליטיקאי מפרסם פוסט מסוים, או תוכן או טוקבק בתשלום, או בוט, או כל חשבון פיקטיבי, תתכבד ותגיד, הרי תוכן זה הוא מטעם מפלגת X. לצערי הרב, הסעיף הזה של סעיף השקיפות היה צריך לעלות להצבעה לקריאה ראשונה לא מזמן, לפני חודש, חודש וחצי, ונעצר בדקה האחרונה לפי מוטי גילת ולפי יונתן ליס על ידי נתניהו. זה די מתסכל, האמת, שאחרי שנתיים של עבודה זה התוצר.
כלומר, עבדתם, הגעתם למסקנות, רציתם להספיק לפני הבחירות הקרובות, כמעט הספקתם ו...
כמעט הספקנו וכן, זה נעצר. אחד הדברים גם עוד יפים שעשינו בוועדת בייניש, זה ביקשנו לשנות את החוק הפלילי למצב שבו יושב ראש ועדת הבחינות יכול להטיל עיצומים, מה שנקרא כספיים. וגם זה, כמובן אנחנו לא בקצב, וגם כל הנושא של הסתה לאלימות והסתה לגזענות, שלא יהיה לנו ספק, אנחנו נראה את זה מאוד מאוד חזק, כי ברשת המידע הוא בדרך כלל יותר כותבי ויותר קיצוני ויותר מסית מאשר מחוץ לרשת.
עד כמה שאת יכולה להיכנס לזה, בואי נתעכב שנייה לרגע הזה שבו עוצרים את החקיקה. כלומר, איך את מבינה את זה? אפשר אולי להגיד, רגע, לא משנים את הכללים שנייה לפני מערכת הבחירות, אולי יש פה איזה צעד לגיטימי, או שאת אומרת, יש פה, רגע, אני בניתי לעצמי פה איזה מערך דיגיטל, ואני מתכוון להפגיז את כולם, ואני לא מתכוון לוותר על זה בבחירות האלה.
אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי האמת היא שאני לא חושבת שזה דקה 99, אנחנו ישבנו על המלצות ועדת בייניש, כמה חודשים קודם, אנחנו בכוונה הוצאנו את ההמלצות, ועבדנו מאוד קשה כדי שיהיה מספיק זמן לחוקק אותם, ישבנו בוועדת חוקה, לפחות כמה ישיבות, התקדמנו, רצינו ליישר את הסעיף השקיפות, כי אמרנו, אוקיי, לפחות שזה יהיה מאושר עד הבחירות. עכשיו, לגבי העצירה של הדבר הזה, אז מי שעקב אחרי, היה מין פוסט נורא מעניין של יאיר נתניהו, לפני בערך חודש וחצי, שהוא, חסמו את יאיר נתניהו, את הפוסט שלו על ידי פייסבוק, בתואנות שונות, ויאיר נתניהו אז יצא בטוויט, בציוץ, ואמר, אחי הימניים, אנחנו לא יכולים להכיל את זה, אנחנו לא יכולים לאפשר שפלטפורמה שהיא השמאל הרדיקלי, מתכוונים לפייסבוק, תכתיב לנו ותגרום לנו לא להגיד את המסרים שלנו. זה הדרך היחידה, הרשתות החברתיות זה הדרך היחידה שלנו למסור את המסרים שלנו. הציוץ הזה בעצם בציוץ אחד חיבר את כל העולמות יחד. מי שעקב אחרי נתניהו ואחרי הפעולות שלו בשנה האחרונה, נתניהו עצר גם את חוק את חוק הפייסבוק בדקה 99, כשהוא כבר היה לפני קריאה שלישית במליאה, וגם את חוק הפורנו, שאחר כך הוכנס בשינויים שונים, שאגב הוא חוק רע מאוד, אבל הוכנס בשינויים שונים, שהיום הוא כבר חוק שאין לו משמעות, אבל הוא עבר כבר קריאה ראשונה. אבל גם הוא נעצר בחקיקה שלו, וגם הסיפור של השקיפות. כלומר, יש איזשהו קו מחבר. נתניהו, כמו טראמפ אגב, בהיבט הזה, מבינים שהרשתות החברתיות זה המקום שלהם, שהם יכולים לגשת לציבור בצורה מאוד ישירה. זה לא אומר שיש דיאלוג אגב, אם תרצו נדבר על דיאלוג, אבל יש מונולוגים, יש מה שנקרא העברת מידע, בלי התקשורת. עכשיו, איפה התקשורת? התקשורת, זה לא שהיא נעלמת. צריך את התקשורת. התקשורת מהדהדת את מה שטראמפ אומר, דקה אחרי שטראמפ אומר את זה, וכנ"ל נתניהו, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, מה אנחנו צריכים לעשות מסיבת עיתונאים? אני אתחיל לעבוד מול העיתונאים, שישאלו אותי שאלות קשות, אני בטח אפול בלשוני, מה פתאום? אני מתחבא מאחורי החשבונות שלי, אני מהדהד לכל העולם, והתקשורת מהדהדת אותי גם, מצוין, פנטסטי, זה win-win, כלומר, win-win לפוליטיקאי בלבד. עכשיו, מה קורה בפועל? אם תחשבו על זה, ויראליות היום לא יכולה להתרחש רק bottom up, רק בעזרת האנשים. הם צריכים את התקשורת. בלי התקשורת, המידע של אותם פוליטיקאים לא יהפוך לוויראלי, והם מבינים את זה. אז זה בדיוק הקוץ והעלייה הבא, שמצד אחד הם אומרים פייק ניוז ערוץ 2, פייק ניוז CNN, מצד שני הם יודעים שבלי זה הם לא מגיעים לקהל הרחב, אבל הרשתות החברתיות זה שם המשחק.
אמרת שנתניהו הבין שהוא יכול לעבור את לעקוף את התקשורת, ויכול להדהד את המסרים שלו ישירות בפייסבוק, לצורך העניין. אבל כל העניין הזה של לגלות מי מממן טוקבקים, זה לא לכאורה, הוא יכול עדיין להמשיך ולפרסם דברים על דף פייסבוק שלו, כלומר,
נכון.
סעיף השקיפות הוא עוסק בנושאים קצת יותר...
נכון, אתה בעצם עולה על דבר שני שגם עליו חשבנו ושאלנו שאלות לגבי איפה הכסף. הצינור של הכסף שאותו מבקר המדינה בודק, יכול לאפשר בעצם לדעת איזה קמפיין משתמש באיזה חשבונות. הבעיה היחידה היא שמבקר המדינה נכנס לפעולה בדרך כלל אחרי הבחירות ולא במהלך הבחירות. אז הנה לך עוד בעיה למה החוק הוא לא מספיק טוב והוא בעייתי. אבל אתה צודק שהשקיפות היא לא פתרון מושלם. השקיפות היא התחלת הפתרון, ללא ספק.
כן. את אומרת שבעצם נתניהו בא ובולם את יוזמת החקיקה הזאת. עכשיו, לכאורה... כולם יכולים להשתמש בכלים האלה, כולם יכולים להשתמש בפייסבוק, וכולם יכולים גם לממן טוקבקים או לממן חשבונות פיקטיביים ולעשות מה שהם רוצים.
נכון,
כיום.
אבל נתניהו הוא שחקן פוליטי שהוא לא כולם. מבחינת הרשתות החברתיות שלו הוא בדרגה אחת מעל האחרים, גם מבחינת כמות העוקבים אחריו, מבחינת התעבורת הקומנטים עליו, מבחינת כנראה הכספים גם שהוא שופך, גם בכספים ציבוריים וגם בכספים לא ציבוריים, ולכן צריך להבין שמדובר פה בשחקן שמשלב מאוד חזק גם טכנולוגיה וגם מימון בעניין הזה. אין מה לעשות, היום כדי לייצר שיח ברשתות החברתיות, אתה צריך הרבה כסף, הרבה כסף.
וזה מבחינתך מסביר למה ההתנגדות הזאת הגיעה מכיוונו.
כן, 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 היום, תשמע, אני לא חושבת שיש שחקן ותיק מנוסה כמו נתניהו, הוא מבין שזה הדרך שלו לייצר בעצם תמיכה בציבור. הוא כמובן לא סומך את ידו על התקשורת שתעשה את זה, וכנראה הוא גם לא כל כך סומך על הערוצים החדשים שנוצרו, ערוץ 20 וכדומה. ולכן ממשיך להשתמש בביטוי fake news media.
יש הרבה דברים חדשים במשחק הבחירות היום. לא רק המגרש התקשורתי שהשתנה, אלא גם הפוליטיקה עצמה. פעם הצביעו בגלל המפלגה והמצע. היום הכל פרסונלי. אנשים מצביעים ללפיד, נתניהו או גנץ בגלל מי שהם. וזה אומר שמי שמדבר עם האזרח הוא הפוליטיקאי, אבל זה מונולוג בכיוון אחד.
אז אנחנו רואים שבעצם הפוליטיקאים הבטיחו, אני אומרת, מדי פעם הם הבטיחו. הם אמרו, מה הם אמרו? אמרו, בואו אליי הציבור, בואו אליי לציבור, אנחנו נדבר איתכם בפייסבוק לייב, אנחנו נדבר, בואו תשתפו אותנו ואנחנו נשתף אתכם ואנחנו נדבר איתכם. אבל האמת היא שזה די שקר, כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על הכמויות דאטה שיוצאות מטעם הפוליטיקאים, הם משתמשים ברשתות החברתיות בעיקר למונולוג, בעיקר להגיד לעולם, הנה מה שאני חושב, ופחות באמת לשיח מהותי, דליברטיבי, מה שנקרא דמוקרטיה מהותית, שבהם מדברים ובאמת מדיינים ויש נושאים. בכלל במדינת ישראל, בואו, הנושאים כבר כמעט, הדיון על נושאים כמעט כבר לא קיים, זה שמאל ימין. מי אתה שמאל ימין? אני אגיד לך מה אתה חושב.
כל הכיכר העיר הדיגיטלית לא בדיוק קרה במילים אחר.
נכון, וגם כשהיא קוראת, היא די מוטט, היא די מעוותת, כי מה שאנחנו רואים זה לא באמת כיכר העיר הדיגיטלית שמשקפת לנו את מה שהציבור חושב. זה הרבה שחקנים ואינטרסים שאתה חושב שמה שנקרא הם מתגברים קולות מסוימים, ואתה חושב שאתה רואה באמת כיכר דיגיטלית, אבל אתה קורא בעצם טוקבקים בתשלום, אתה קורא בוטים, אתה קורא חשבונות פיקטיביים.
אז כשרואים קשורים הקצנה פוליטית, ואני חושב שזה לא תופעה ישראלית, זה תופעה שאפשר לראות באירופה, בארצות הברית, כשאנשים הולכים יותר לקצוות. את בתור מי שמסתכלת על הרבה על האינטרנט והניו מדיה, כל הקצנה הזאת זה תוצאה של הטכנולוגיה, שפשוט קרו דברים בעולם, נגיד המשבר הפיננסי ומשבר פליטים, שגרמו לאנשים להקצנה.
בואו לא נאשים את הטכנולוגיה בדברים. הטכנולוגיה היא קטליזטור, היא מרחב חשוב של דיון, היא יכולה לייצר דברים, אבל היא לא מייצרת דברים יש מעין. הם מגיעים מאינטראקציות. אנחנו מייצרים את הטכנולוגיה, אנחנו גם מייצרים את השיח. אפרופו הקצנה, יש מחקר של פיו, שהוא מחקר מאוד מעניין, עוקבים אחרי זה כבר משנת 94, והם יראו איך עד השנה האחרונה, הם עקבו את זה עד 2018, החציון של הבוחר הימני והשמאלני בעצם גדלו, כלומר, המרחק ביניהם גדל. זאת אומרת שבעצם הדיון על מה יש לדבר בין השמאלני לימני, קטן וקטן.
החפיפה ביניהם.
החפיפה ביניהם, והחפיפה היא מאוד קריטית לדמוקרטיה. זאת אומרת שאני יכולה לדבר איתך גם במקרה שאני לא מסכימה איתך, ועדיין אני יכולה להקשיב לך. וזה קטן, וזה ממש רואים את זה, זה הפך למזערי, וזה אותי מפחיד. כי אגב, אם נדבר על מדינת ישראל, היו לנו כמה אירועים מאוד משמעותיים במדינת ישראל, שגרמו ורואים את זה ברשתות החברתיות להקצנה הולכת וגוברת. אז התחלנו באמת מסיפור צוק איתן, ואחר כך עברנו לסיפור השריפה בדומה, והיה לנו את סיפור הבחירות, והיה לנו את אליאור עזריה. אנחנו רואים איך כל פעם, כל אירוע כזה בעצם יוצר עוד הקצנה, ועכשיו יש לנו את כל הסיפור באמת של בתי המשפט, והאקטיביזם השיפוטי, ומה המשמעות שלו והכל. אז אנחנו צריכים להבין שיש לזה גם משמעות, כי ההקצנה הזאת יש לה השלכה. היא לא תיעלם out of the blue, ולבטח כשמגיע עכשיו תקופת בחירות, היא הולכת להיות יותר בולטת.
הרבה ממה שדיברת עליו בעצם מגיע מפוליטיקאים ישראלים, מהשיח הפוליטי הפנימי בישראל.
נכון. לצערי הרב, קמפיינרים ופוליטיקאים הם אלה שמזהמים לרוב את המרחב הפוליטי. אני גם מודאגת מהרוסים ומהאיראנים שהולכים לעשות הטיות, אבל אני חושבת ששם אנחנו יחסית יכולים להיות במצב יותר טוב, כי גם אפשר לזהות יחסית את אם מדובר בחשבונות פיקטיביים ולא פיקטיביים. החברה האזרחית עובדת מאוד יפה כדי לזהות כאלה דברים. יש לנו גם כוחות, נקרא לזה, ביטחוניים שמתעסקים בנושא של פריצה לתשתית קריטית. מה שאותי מדאיג יותר, זה הסיפור באמת של פוליטיקאים, שהיום הם נמצאים בחוד החנית של שחרור חדשות כזב. אם זה פעם היה, מה שנקרא, הגיע מאזובי הקיר, היום זה מגיע מהמנהיגות, ואז כמובן זה הופך ליותר ויראלי, כי אם אמר את זה המנהיג או המנהיגה, אז כמובן שזה מתפרץ יותר מהר, וקמפיינרים, חלק מהקמפיינרים אין להם קווים אדומים, זאת האמת. ומי שמשלם את המחיר, זה אתה ואני. אני אגיד יותר מזה, הייתי באיזשהו כנס עם קמפיינר, אני לא אזכיר את שמו, והוא אמר, אני כשאני בעבודה, מה שנקרא, כל האמצעים מותרים, כמעט כמו נפוליאון שאמר אז, אתם יודעים, הכל מותר במלחמה, כמו באהבה, אבל הוא אמר, כשאני נכנס הביתה, אז אני אומר לבן שלי, תתנהג יפה, תחנך והכל, ואני
בלי מסכים.
בדיוק, ואני הסתכלתי וכאילו אמרתי, ואין בכלל דיסוננס כמובן, כאילו בין אותו בן אדם שהוא בחוץ, הקמפיינר הקילר, לבין האיש בבית שהוא מוסרי, אתי והכל, הייתה לי בעיה עם זה, וזה מה שמדאיג אותי הכי הרבה, כי אלה אנחנו לא נזהה אותם בתקופת הבחירות, הם עובדים גם עם לזהות פרוקסים, לזהות אנשים כמוך וכמוני שיכולים להדהד את המסר, ופחות עם חשבונות פיקטיביים במובן המסורתי שאנחנו מכירים אותו מהבחירות הקודמות בארצות הברית.
רגע, תוכלי להרחיב על זה?
בטח. בארצות הברית השתמשו המון בחשבונות פיקטיביים, אז למשל טראמפ השתמש בחשבונות היספנים ושחורים, כדי להדהד את עצמו בקהילה השחורה וההיספנית שהוא היה חלש בה. אבל אצלנו גם משתמשו בחשבונות פיקטיביים, אבל אם אתה היום קמפיינר ורוצה לחשוב מה הנקודה הבאה שדרכה אני יכול להגיע לאנשים, זה דרך אנשים אמיתיים. תחשוב על עצמך, למי תאמין? לחבר שלך שנמצא בקבוצת וואטסאפ, או לחשבון שאתה לא מכיר אותו? סביר להניח לחבר שלך. ואז שם המשחק פה הוא לדעת ולהכיר אותך. מי הם האנשים שיוכלו להדהד את המסר הנכון בזמן הנכון? וזה אומר המון מידע שהם יאספו עלינו, אגב, בניגוד לחוק. וזה אומר שהם יתרגטו את האנשים הנכונים. הרי זה מה שעשו בקמברידג' אנליטיקה. הם תרגטו 20 מיליון אמריקאים, לא סתם אמריקאים, כאלה שמתלבטים ב-11 מדינות. ואותם תרגטו כל הזמן, ואותם ניסו לפמפם להם את המידע שרצו להעביר הלאה. וזה גם שם המשחק בבחירות האלה אצלנו.
בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, יצאו המון דוחות של הסנאט האמריקאי ובבריטניה על מה הרוסים עשו, והאמת שהם עבדו יפה, זה כמו מין סוכנות פרסום דיגיטלי די מתוחכמת, והייתה לי איזו מחשבה שהפוליטיקאים מסתכלים על דברים כאלה ונחרדים, הם אומרים, אנחנו חייבים להגן על הדמוקרטיה שלנו מפני דברים כאלה, יכול להיות שזו מחשבה קצת נאיבית, יכול להיות שהם אומרים, וואו, רגע, זה עובד יפה, בוא נעשה כל, גם משהו.
אז קודם כל פוליטיקאים הם מאוד מודאגים, אני רק יכולה להגיד, אני לא אגיד שמות, אבל ישבו איתי פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית, ובאמת היו מודאגים לגבי הבחירות, ולגבי המניפולציה בבחירות, ולגבי שינוי התודעה וההשפעה. לא דיברנו בעצם מה אותם בוטים רוצים לעשות, וזה חשוב להגיד. שם המשחק הוא פה לשנות את ההצבעה. אבל אם אני לא משנה את ההצבעה, אני אשנה את סדר היום. ואם אני לא אשנה את סדר היום, אני אשנה את התודעה שלך. ואיך שאתה חושב על הדברים וכדומה. אז הפוליטיקאים מודאגים. אני חושבת שהדיסוננס הגדול זה שפוליטיקאים לא מבינים שגם הם בעצמם לעתים, או הקמפיינרים שלהם, לא תמיד הם מודעים למה הקמפיינרים עושים, משתמשים, נקרא לזה, בטקטיקות נלוזות לא פחות לעתים. וכאן הדיסוננס, אני חושבת שפוליטיקאים רבים עומדים בפני ההחלטה הלא פשוטה. קמפיינר מגיע להם ואומר להם, תשמעו, אתם רוצים להיות עם יד קשורה לאחורה? אין בעיה, אבל רק שתבינו את המשמעות של זה. תבינו שהמשמעות של זה, זה שאנחנו או הולכים להפסיד, או אנחנו הולכים להיות הרבה הרבה מאחורה. והרבה פוליטיקאים לא יכולים, מה שנקרא, להתמודד עם המחיר הזה, ואז באמת הם חוצים את הקווים.
ומה לגבי התערבות זרה? יש בכלל, עם כל הכבוד, עם כל הדברים, בוטים רוסים, אנחנו מדינה קטנה, ומה, איזה עניין יש להם פה להפעיל בכלל בוטים?
הרוסים קודם כל הכחישו כמובן את העניין הזה, אנחנו צריכים להגיד את זה לשם הגילוי הנאות. רוב
הכחישו את זה עם ממים מצחיקים, כאילו, הדגימו כמה הם שולטים.
לגמרי. אבל מי שקורא את הדוחות, במדינות רבות אגב, גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם בגרמניה, בברזיל, הם עבדו מאוד יפה ושיטתית. מה יש להם? זאת שאלה טובה, זאת שאלת השאלות שכולם שואלים. אני חושבת שהסברה הרי רווחת כרגע, זה שפוטין בעצם רוצה לייצר כאוס. פחות אכפת לו מי הוא המועמד, למרות שהוא בדרך כלל בוחר מועמדים, עם מי שעוקב אחרי המועמדים שהוא בוחר, הוא בוחר מועמדים שמלכתחילה הם גם בעצמם יוצרים כאוס בתוך המערכת של עצמם, ראי דוגמת טראמפ. הוא אנטי-ממסד, הוא הפייק ניוז מידיה וכדומה וכדומה. אבל המטרה שלהם הוא בעצם לייצר, נקרא לזה, חוסר אמון בתשתית הדמוקרטית, חוסר אמון במשטר שלך. זה חוזר למה שדיברנו עליו קודם. אם אתה אומר פייק ניוז או לכל מידע שאתה לא מאמין, אם אתה בסוף כאזרח לא תאמין למה שאתה קורא, כי אתה הפכת לביקורתי, הרי אמרנו לך, תהפוך לביקורתי, אל תאמין לכל דבר. אתה כבר הופך ליותר מדי לא מאמין, ואז אין לך אמון גם במוסדות הכי בסיסיים של הדמוקרטיה. אני חושבת שהבלבול הזה, זה מה ש... זאת המטרה העיקרית.
גם בישראל.
גם בישראל. אנחנו לא שונים ממקומות אחרים, ללא ספק.
ויראליות.
בוא נדבר קצת על ויראליות. את גם כתבת ספר על ויראליות. לכאורה ויראליות זה מקום שבו משתמשים מן השורה, יכולים להתחיל איזה משהו עם איזה אשטג ולהגיע די רחוק עם זה. Black Lives Matter או
נכון.
MeToo. או, יש פה איזה מקום שאפשר לעקוף את הפלטפורמות או להשתמש בהם מלמטה למעלה.
נכון, ויראליות זה דבר שהוא מרתק, אותי מרתק בכל אופן כחוקרת של ויראליות, כי הוא באמת מאפשר לאזרח הפשוט, למשתמש הבודד, להתחיל משהו, ואם זה באמת הופך לוויראלי, זה מגיע להמון אנשים, כשאני אומרת המון אנשים, זה יכול להגיע בדקות למיליונים. אבל יש בעיה אחת בסיפור הזה, שרוב המידע הוא לא ויראלי קודם כל בעולם, 99.9% מהנתונים ומהמידע שזורם הוא לא ויראלי, ודבר נוסף זה המתווכים. המתווכים אין להם שום אינטרס שהמידע שלך יהפוך לוויראלי, כי אם פייסבוק מאפשרת לך להפוך לוויראלי, זה אומר שהיא לא יכולה לגבות כספים אחר כך על כמה אנשים אתה תראה. הרי זה מה שהיא עושה, מזה היא חיה, זה מה שנקרא ההכנסות העיקריות שלה. אם אתה בתור דף משלם לפייסבוק כמה שקלים על מנת שזה ייחשף ל-100 אנשים, ל-1,000 אנשים, ל-10,000 אנשים, מה פתאום שהיא תיתן לך להפוך לוויראלי בצורה אותנטית, בצורה אורגנית? וזה שם המשחק, בעצם פייסבוק מנסה להרגיל אותנו המשתמשים שיש כללי משחק. והכללי משחק האלה שהיא בעצם קובעת, היא יושבת על השיבר ומחליטה מי האנשים שאתה תראה, באיזה תנאים אתה תראה ומתי אתה, מה שנקרא, תפיץ את המידע שלך. זה האנטי-ויראליות אגב. לכן אנחנו רואים אגב שינוי בדפוסים של הווירליות. אם פעם פייסבוק הייתה הראשונה בווירליות, היא הייתה הפלטפורמה הראשונה שהייתה פורצת את הווירליות, היום הפלטפורמה הראשונה זה טוויטר. טוויטר היא הפלטפורמה הראשונה שפורצת הווירליות, וזה מה שראינו במיטו. המיטו פרצה קודם בטוויטר, הווירליות שלה, ואז היא הגיעה לפייסבוק, ובאמת פרצה גם בפייסבוק, ופייסבוק, עד שעצרו אותה כבר, זה היה מה שנקרא too late. זה כבר הגיע.
בעצם מיטו זה תקלה של פייסבוק?
לדעתי זה תקלה חזקה אפילו של פייסבוק, אבל לדעתי היא לא תקרה, התקלה הזאת לא תקרה שוב. זה ה... אז היתרון זה שכשבאמת משהו כן הופך לוויראלי, אז הוא כן מאפשר לאתגר מוסדות כוח, כמו למשל נשים איראניות שמפרסמות את עצמם ללא רעלה במקומות ציבור באיראן. המיטו-טו זה דוגמה נהדרת, ההשלכות של המיטו הן מאוד רוחביות במדינות שונות. הדברים שאנחנו רואים הן מחאות שצצות בגדודים בצהל. דוגמה עוד אחת מאוד חזקה שבאמת מערערת את הצורה שבה ממשל חושב על עצמו. סנודן. סנודן היה תהליך ויראלי מאוד חזק. עכשיו, למה סנודן הפך לוויראלי? כי הוא גם התפרץ בפלטפורמות שונות. אז בפייסבוק כבר, מה שנקרא, הידדו את זה מפלטפורמות אחרות, והוא גם הודהד על ידי התקשורת המסורתית. זה חוזר בעצם למה שאמרתי. היום אין תהליך ויראלי בלי התקשורת המסורתית, כי היא מהדהדת חזרה את התהליך הוויראלי, ואז זה מתפשט עוד פעם ברשתות החברתיות. אבל, אם אתה רוצה, נקרא לזה טיפ, לאיך להפוך משהו לוויראלי. קודם כל, אין מתכון, אני אתחיל להגיד את זה כבר. אנחנו יודעים בדיעבד מה הופך לוויראלי, אבל אנחנו לא יודעים מראש להגיד אם תשים את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה לא יהפוך לוויראלי דווקא. אבל אם אתה רוצה טיפ, היום הדרך באמת לייצר סיכוי לוויראליות, היא על ידי זה שאנחנו מדברים על אותו נושא בהמון המון פלטפורמות, ולא להתמקד רק בפלטפורמה אחת, שבמקרה הזה היא המונופולין הגדולה, והיא זה פייסבוק.
הרבה והווירליות היא דרך וואטסאפ היום, וממש עכשיו וואטסאפ הודיעו על איזושהי החלטה חדשה שלא תאפשר להעביר את אותו תוכן ליותר מ5 משתמשים. אני רואה כבר על הפנים שלך שאת חשדנית לגמרי.
כן, כי זה לא
אפקטיבי?
לדעתי זה לא רציני, כי רוב המידע בארץ, אני אדבר על הארץ. הארץ, כשאנחנו הופכים משהו לוויראלי, איך זה עובד? בכל קבוצה יש נניח 2-3 שמעבירים את זה לקבוצה הבאה, ככה זה קופץ מרשת לרשת. אז הם הגבילו, במקום שאתה תוכל לעשות forward ל-20 חשבונות, אתה תוכל לעשות ל-5 חשבונות, אבל אתה תוכל לעשות גם לקבוצות, בכל קבוצה יש 256 אנשים, אז הנה תעשי את החשבון, הרי ברגע שמשהו באמת ויראלי, הוא קופץ מקבוצה לקבוצה כל כך מהר, בתקופת בחירות לבטח, ובואו נהיה כנים, השיטה שיעדדו דברים זה, תחשבו על 100 אנשים שמפיצים בבת אחת, בהרבה קבוצות כאלה דברים, ואז זה מתחיל להתגלגל במהירות רבה. אין לזה משמעות לפעולה הזאת. הפעולה באמת יותר אמיתית שפייסבוק יכולה לעשות, וגם וואטסאפ שפייסבוק היא הבעלים בדיוק שלה, זה להתחיל להיות שקופה יותר כלפי הציבור לגבי הנושאים של פייק ניוז ודברים כאלה. ואגב, להקים ועדה ציבורית. הם נורא מפחדים מזה, אבל להקים ועדה ציבורית שיכולה גם לייצר איזושהי תקשורת קבועה עם גוף כמו פייסבוק.
הזכרת כל מיני פלטפורמות בשיחה הזאת, בבחירות הקרובות. על מה את הולכת להסתכל? על טוויטר, פייסבוק, וואטסאפ? איפה הולך להיות האקשן?
טוב, אני גיקית, זה לא חוכמה. אני גיקית של פוליטיקה. אני הפוליטיקה בבריד, מה שנקרא. אצלי זה שני דברים. אחד זה הקונטרול פאנל של טוויטדק, למי שלא מכיר את טוויטדק, שהוא בעצם מאפשר לראות בטוויטר קבוצות שונות, אנשים שונים, ואז זה רץ בזמן אמת ממש כמו חדר מצב. כי טוויטר לא מסננים, בניגוד לפייסבוק, שאני יודעת שאני רואה מספר נורא קטן של החברים שלי, הפיד שלי הוא מאוד מאוד מפולטר ומאוד, נקרא לזה, מוסט ומוטה, בעיקר טוויטר ובעיקר קבוצות בוואטסאפ. משם אני מזינה את רוב המידע מה שנקרא, הידיעות שלי, החדשות שלי.
כל הדברים האלה הם בעצם איום על דמוקרטיה, כי אנחנו פה עם בחירות בשם הדמוקרטיה, אבל כל הדברים האלה מפחיתים היכולת של מצביע לקבל החלטה מושכלת בזכות עצמו וכישוריו.
נכון, בעצם אנחנו נמצאים במצב שהדמוקרטיה היא מאוד מאותגרת. כל הזרימות מידע והרשתות החברתיות מאוד מאתגרות את הדמוקרטיה. המידע לא זורם בצורה שוויונית, אנחנו יודעים את זה. יש הרבה בעלי אינטרסים שאנחנו לא רואים אותם, שמפעילים המון כסף והמון ידע והמון טכנולוגיה בשביל להפיץ את המידע. אנחנו גם יודעים גם שהמידע שבתוך הרשתות החברתיות לא באמת מייצג את מה שהמציאות מייצגת. הוא מאוד מוסט ומוטה ומניפולטיבי. וזה יוצר שאלות לגבי, כמו שאמרת, האם אותו בוחר שבא לבחור, יש לו באמת מרחב הוגן לחשוב על ההחלטות שלו ולקבל את ההחלטות שלו בצורה מושכלת. אתגרים מאוד קשים בפנינו, ללא ספק.
אז אולי נסיים ככה עם מסר בכל זאת של העצמה, אם יש לך, אם את רוצה לתת מסר כזה, כי את מתעסקת הרבה במערכות, באיך אפשר לעצב את החוקים והכללים, ואיך אפשר להשפיע מהכיוון של הפלטפורמות, אבל נגיד, אם מישהו ששומע אותנו, בתור מי שצורך את המידע הזה, והולך להצביע, אז מה אנחנו יכולים לעשות כצרכני מידע, כדי להתנהג קצת בצורה יותר מושכלת?
אז אני לא יודעת אם להתנהג בצורה יותר מושכלת, אבל באמת החצי השני שלי, כפי שאמרתי, אני פעילה ציבורית. ואני באמת חושבת שהמסר שלי לאנשים, זה צאו מהקופסה שלכם, ותתחילו להסתכל מעבר לזה. כלומר, תתחילו לחקור, תתחילו להיות גם יותר ביקורתיים כלפי המידע, ובואו תצטרפו גם לתנועת השקיפות. יש תנועת שקיפות מאוד גדולה בארץ, שהיא בנויה מהמון גופים, מהמון שחקנים. כל אחד יכול לעזור. וזה באמת התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושבת שאם נצליח להיות יותר, נקרא לזה, להשתתף יותר בתהליך הפוליטי, בתהליך הציבורי, אנחנו נוכל גם לידע את הקולגות שלנו ואת החברים שלנו בהטיות ומניפולציות שנעשות על ידי בעלי כוח.
קרינה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. עד כאן הכמוסה השבוע עם קרינה הון. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני המרכז הבינתחומי על ההקלטה, לאולפני סוף הסאונד על העריכה ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.